אז הערב הראשון זה ככה גלישה איטית כזאת או אחרת לתוך הצורה הזאת של הריטריט. ובריטריט הזה, על הערב הראשון, כן, בכל זאת רצינו להביא משהו, למרות שאנחנו יודעות שהרבה פעמים רמת האנרגיה היא ככה באמצע, ככה אחרי יום באמת עמוס ונסיעות והתמקמות במקום חדש. ובחרנו להביא לכולם, ולכולן יש, לכולם יש, למי יש מישהו שיחסר? להביא שתי דרשות. זה לא כל הדרשה. כשכתוב לכם מתוך הדרשה, אז תבינו שזה לא כל הדרשה. אז או שהוצאתי פסקאות, או שזה הסוף לא נמצא, כל פעם זה תלוי. אם זה כל הדרשה, אז יופיע הדרשה, כן? בלי המתוך. שתי דרשות שאני מניחה שחלקכם מכירים ומכירות. יש מישהו שפעם ראשונה כשהצץ, מי שהציץ, מי מכיר ככה, וכשהסתכלתם יד ידעתם, תרימו את היד. אוקיי, מי לא? כל השאר לא הציצו, אני מקווה, חצי חצי, אוקיי. אלה דרשות מאוד מוכרות, והן באיזשהו אופן הן הבסיס לכל התרגול בעיניי. הדרשה, בייחוד הדרשה על החץ, שזה, יש כמה דרשות על חץ, אז זה אחת מהן, היא משהו שבאיזשהו אופן אני תמיד, באיזשהו שלב בריטריט, בריטריט שאני יושבת, אני נזכרת בדרשה הזאת, ואחד המשפטים שם תמיד מלווה אותי, כי זה מתאר משהו כל כך, כל כך פשוט, כל כך עמוק, כל כך מוכר, וכל כך חשוב לשים לב אליו. אז והרגשנו שזה שתי הדרשות האלה ביחד באיזשהו אופן הן יכולות לתת לנו פתיחה טובה בעצם מה אנחנו עושים פה כשבאים לכאן, מה אנחנו עושים בתרגול הזה, בתרגול הדמה. אבל לפני שניכר, רציתי להגיד רק כמה מילים על בכלל על הלימוד, כן? אנחנו עושים את זה, זה מאוד דומה לשיחת דמה רגילה שאנחנו מכירים מריטריט, אבל עדיין זה קצת שונה כשיש טקסט ויש איזשהו רפרנס, כן? וגם אחר כך יש את הרפרנס הזה להמשיך ולהתבונן ולקרוא ולהרהר, וזה לא ככה משהו שהרבה פעמים השיחה שמענו ומשהו אחד נשאר, אבל הרבה פעמים אנחנו לא זוכרים או זוכרות כל מה שהיה. אז זה קצת שונה בתוך הקשר כזה שהדרשה נמצאת אצלכם, ומחר ההנחיות יהיו בהקשר לדרשה, וככה יהיה לנו תמיד יום שלם לעבוד עם טקסט מסוים. וכשהבודה מדבר על חוכמה, פניה, מי שמכיר את המונח, נגיד חוכמה משחררת, אז הוא מונה שלושה סוגים לפניה. אני מניחה שחלק מכירים את החלוקה הזאת, אבל חשבתי לטובת מי שלא להזכיר. הסוג הראשון זה הסוטה מאיה פניה. זה החוכמה שמתעוררת, סוטה פה זה לא הסוטה הזאת, זה רק עם T1 ולא S-U-T-T-A, סוטה מאיה פניה. זה חוכמה שקודם כל מתחילה להופיע מתוך הקשבה, סוטה זה מהקשבה. אז למה הקשבה? כי בתקופתו של הבודה לא היה טקסט, ולא היה דר מסיד, ולא היה אתר תובנה כדי להקשיב באופנים האלו או לקרוא. היה רק בדרך כלל להקשיב למורה או למורה, בהקשר של הבודה, להקשיב קודם כל לבודה. וחוכמה מעצם זה שאנחנו קודם כל רק שומעים, קודם כל איזושהי הצבעה לכיוון חופש, ומקבלים איזושהי מפה בכלל הדרך. זה הבסיס, כן? אי אפשר בעצם באיזשהו אופן להתחיל בכלל לתרגל, בלי שאנחנו שומעות, כן, מה זה התרגול הזה, מה זה הדרך הזו. צוקני רינפוט, שמי שמכיר, הוא מורה חשבים מהבודיזם הטיבטי, אז הוא מתייחס לסוטה מאיה פניה, הוא אומר, איך אי אפשר לטפס, כן, זה כמו לטפס לטפס על הר בלי ידיים. כן, איך אפשר לטפס על הר בלי ידיים, או בלי מקלות. לדעת מי שמשתמש במקלות. צריך משהו, צריך את התנאים הבסיסיים קודם כל, אז זה הסוטה מאיה פניה. הסוג אחר של החוכמה זה צ'ינטה מאיה פניה, זה החוכמה שמופיעה מתוך ההרהור והחשיבה. אוקיי? שזה מה שהרבה פעמים גם קורה בזמן שאנחנו מקשיבות, או בהקשר נגיד אפילו אם קוראים ספר וכדומה, אנחנו לא רק שומעות, אנחנו מתחילות להרהר ולחשוב על הדברים ששמענו. זה האספקט השני של החוכמה המשחררת. והאספקט השלישי זה בהבנה מאיה פניה, שזה החוכמה שמתפתחת מתוך התרגול המדיטטיבי, כן, או מתוך התרגול בכלל. וזה לא רק מהקשבה והרהור, אלא שיש בה משהו שכבר, כן, אנחנו מביאים את מה ששמענו והרהרנו לתוך ההתבוננות שלנו ולתוך התרגול במובן הרחב, אני לא מדברת רק על התרגול בקרית, על הקרית או בריטריט, ומתוך זה מתפתחת החוכמה המשחררת באמת, כן? ואני אפילו לא זוכרת איפה מצאתי את הקטע הזה שדלאי לאמה מדבר על שלושת הסוגים האלה של החוכמה, והוא אומר ככה, הוא בעצם מתאר איזשהו איזה אמרה טיבטית עתיקת יומין על שלושת הסוגים האלה שאומרת, When I meditate, I bring to bear my study and critical reflection. When I study, I bring to bear my meditation and critical reflection. When I reflect, I bring to bear my study and meditation. אוקיי? אז כאילו כל השלושה האלה כל הזמן נוכחים, הם נוכחים anyway, גם אם לא חשבתם עליהם ככה, קשה מאוד לתרגל בלי שאנחנו נזכרים ונזכרות במה ששמענו, בלי שהדבר הזה לובה מתישהו באיזשהו שלב בהרהור, לתוך ההתבוננות הישירה. כן, אז השלושת האספקטים האלה, וזה כבר הזמנה אליכם, באמת לראות את החיבור בין שלושת הדברים. כי אנחנו לא לומדים פה איזה לימוד תיאורטי שהוא איזשהו ידע, אלא זה לימוד שהמטרה שלו היא להצביע אל החופש, ולתת לנו מפה איך לעבוד עם כל מיני דברים שעולים לנו בתרגול, ולפעמים להצביע לאספקטים בחוויה שאם לא יצביעו, לא נשים לב. מכירים את זה שעד שלא הצביעו לנו, שימו לב ל... לא ממש שמנו לב מה התרחש שם? כן, אתם מכירים את ה... כן, זה לא הכל מיד אינטואיטיבי. הרבה פעמים אנחנו צריכים לקבל את ההצבעה כדי בכלל לשים לב שהדבר הזה נוכח בחוויה שלנו. אני לא מדבר על הצבעה החוצה, אלא הצבעה פנימה, על מה שקורה, כן, בהתהוות של החוויה, כן, כמובן באינטראקציה של פנים וחוץ. ויש שני מונחים שקשה לי מאוד לתרגם לעברית, אז אני אביא אותם. אחד זה ה-experiential reflection, ובזמן שאנחנו שומעים ומערערים בלימוד, זה חלק מהחוויה. והשני זה ה-embodied reflection. אז זה כבר הזמנה לא להקשיב רק מפה, אלא הקשבה שכוללת את כל הגוף ואת כל מה שנוכח כשאנחנו מקשיבים ומקשיבות. זה ככה ההנחיה כרגע אליכם בזמן הלימוד כאן, שהכוונה היא כל הזמן להיות במגע עם מה שקורה ולשים לב גם לתגובות שעולות בנו, אבל גם איך זה מתכתב משהו מסוים כרגע עם מה שעובר עליי עכשיו. והרבה פעמים זה באמת יכול להתכתב באופן ישיר מה שקורה ממש עכשיו, כן? ולא רק מה שאולי יקרה בעוד דקה, שעה, יום וכדומה, כן? שהדברים האלה anyway נוכחים, כל מה שאנחנו לומדים נוכח בסופו של דבר בחוויה, כי הלימוד הזה מגיע מתוך ההתבוננות בחוויה, נכון? כל הדמה, כן, לפחות בתוך התפיסה המסורתית, היא מגיעה מתוך ההתבוננות, ולא רק מתוך ההרהור מה נראה לי הגיוני בעולם, אלא מתוך ההתבוננות ישירה בחוויה. אז זה ככה הזמנה לזכור שהלימוד נובע מכאן, וגם לזכור שהמטרה היא לא הידע, וזה יכול להיות, יש לנו כמה וכמה סוטות, כל ערב נפגוש טקסט אחר, זה יכול להיות די הרבה לחמישה ימים של ריטריט, אז כשאתם שומעים עכשיו, אז ככה זה הזמנה באמת להיות, להביא את הריכוז, כן? איזה איכות אנחנו מביאים לתוך הזה, ועם העייפות ככה אנחנו מביאים ריכוז וחיוניות, ולנסות ככה לעקוב אחרי הדברים, כי זה משמעותי, כי אנחנו יודעים, לגבי כל שיחה שאנחנו שומעים על הדמה. אבל אם משהו, כן, בסוף זוכרים רק דבר אחד שהיה משמעותי, אז זה הדבר המשמעותי כרגע לזכור. ואין צורך כאילו להחזיק במה נאמר, וזה היה נשמע לי נורא חכם, וזה היה נראה לי, פתאום עלה לי ושכחתי. אם כתבתם יופי, אבל אם לא כתבתם, וזה באמת פחות חשוב בהקשר של הריטריט בעיניי, זה מה שנופל כרגע ונראה מתוך כל הדברים, יכול להיות שיש הנחיה אחת ומשפט אחד, אמירה אחת שהיא ככה נופלת. היא אומרת, וואו. ויש, תאמינו לי, מכל אחד מהדרשות האלה, משפט אחד יכול לקחת לחיים. הרבה פעמים, זה לא רק ליום, או לריטריט, או לשנה, זה באמת משפטים כאלה שהם יכולים ללוות אותנו. אז תקשיבו עם האטיטיוד הזה של, זה מה עכשיו משמעותי לי, ומה אני יכולה לקחת עכשיו. אז אנחנו נתחיל עם הדרשה לקוטיטה. כן, אני חושבת שיש מספר עמוד? אני חושבת שכן. או שאין? לא. אז מתוך הדרשה לקוטיטה. אני תוהה לפנות להראל. המקריא הרשמי שלנו בכל פעם, אז נראה אם ישמעו אותך, אבל נראה לי שכן. אז כי כולם יכולים לעקוב. אנחנו נקרא, אני אעצור אותך, ככה תקרא ברצח ואני אגיד לך מתי להפסיק, זה יעזור לי ככה כמה רגעים להיות בשקט. כן? להתחיל.
פעם אחת שהו המכובד סריפוטה והמכובד קוטליטה בברנסי, בפארק הצבעים שבאיספטנה. בערב, כששב קוטליטה נכון, הנכבד מן ההתבודדות, הוא ניגש לסריפוטה הנכבד ובירך אותו לשלום. משהחליפו ברכות ושוחחו בידידות, התיישב קוטהיטה הנכבד לצד סריפוטה הנכבד ושאל אותו, החבר סריפוטה, האם העין היא הכבל הכובל את הצורות, או שהצורות כובלות את העין? האם האוזן היא הכבל הכובל את הצלילים, או שהצלילים כובלים את האוזן? האם האף הוא הכבל הכובל את הריחות, או שהריחות כובלים את האף? האם הלשון היא הכבל הכובל את הטעמים, או שהטעמים כובלים את הלשון? האם הגוף הוא הכבל הכובל את המגע, או שהמגע כובל את הגוף? האם התודעה היא הכבל הכובל את התופעות המנטליות, או שהתופעות המנטליות הן הכבל הכובל את התודעה? חבר קוטעיטה, העין אינה הכבל הכובל את הצורות, והצורות אינן כובלות את העין. ההשתוקקות והתאווה שמתעוררות כתוצאה מהמגע ביניהם, זה הכבל. כן. האוזן אינה הכבל הכובל את הצליל, והצלילים אינם כובלים את האוזן. ההשתוקקות והתאווה שמתעוררת כתוצאה מהמגע ביניהם, זה הכבל. האף אינו הכבל הכובל את הריחות, והריחות אינם כובלים את האף. ההשתוקקות והתאווה שמתעוררת כתוצאה מהמגע ביניהם, זה הכבל. הלשון אינה הכבל הכובל את הטעמים, והטעמים אינם כובלים את הלשון. ההשתוקקות והתאווה שמתעוררת כתוצאה מהמגע ביניהם, זה הכבל. הגוף אינו הכבל הכובל את המגע, והמגע אינו כובל את הגוף. ההשתוקקות והתאווה שמתעוררות כתוצאה מהמגע ביניהם, זה הכבל. התודעה אינה הכבל הכובל את התופעות המנטליות, והתופעות המנטליות אינן כובלות את התודעה. ההשתוקקות והתאווה שמתעוררות כתוצאה מהמגע ביניהן, זה הכבל. נניח ששור שחור ושור לבן קשורים בחבל אחד ורתמה אחת. האם תאמר כי השור השחור כובל את השור הלבן, או שהשור הלבן כובל את השור השחור? האם אמירה כזאת תהיה נכונה? לא חבר. השור השחור אינו כובל את השור הלבן, והשור הלבן אינו כובל את השור השחור. החבל האחד והרתמה ששניהם כבולים אליהם, זה הכבל. חבר, אילו העין הייתה הכבל הכובל את הצורות, והצורות היו הכבל הכובל את העין, כי אז חיי התרגול הרוחני, שמטרתם היא ההפסקה המוחלטת של האינה, חוסר הסיפוק והסבל, לא היו אפשריים. אך כיוון שהעין אינה הכבל הכובל את הצורות, והצורות אינן הכבל הכובל את העין, אלא ההשתוקקות והתאווה שמתעוררות כתוצאה מהמגע בינינן הכבל, אפשריים חיי התרגול הרוחני, שמטרתם ההפסקה המוחלטת של האי נחת, חוסר הסיפוק והסבל. אילו האוזן, אילו האף, אילו הלשון, אילו הגוף, אילו התודעה הייתה הכבל הכובל את התופעות המנטליות, והתופעות המנטליות היו הכבל הכובל את התודעה, כי אז חיי התרגול הרוחני, שמטרתם היא ההפסקה המוחלטת של האי נחת, חוסר הסיפוק והסבל, לא היו אפשריים. אך כיוון שהתודעה אינה הכבל הכובל את התופעות המנטליות, והתופעות המנטליות אינן הכבל הכובל את התודעה, אלא ההשתוקקות והתאווה שמתעוררות כתוצאה מהמגע ביניהם, אין הכבל, אפשריים חיי התרגול הרוחני, שמטרתם ההפסקה המוחלטת של האי נחת, חוסר הסיפוק והסבל.
תודה. כמעט עד הסוף. תודה. קודם כל, לטובת מי שלא יודעת, יש פה חזרתיות, טקסטים זה בעייתי להגיד, אבל הלימוד הזה הוא עובר בעל פה, ולא היה מי שיכתוב. אחד הדרכים לשמור לימוד לאורך זמן שהוא לא ישתנה, הוא לחזור על אותו דבר שוב ושוב ושוב. כן, אז זה אחד הסיבות. בחלק ממקומות בתרגום אני השארתי את החזרות, ובחלק מהם עשיתי לכם, אתם רואים את הריבוע עם זה. שתדעו שהיה שם משהו והורדתי נכון לכרגע. אז זה הסיבה של החזרתיות. אז עכשיו אחרי ששמענו, מי פעם ראשונה ששומע את הדרשה הזאת, תרימו את היד? אוקיי. הוא פורס בפנינו כמה וכמה דברים מאוד מרכזיים בדרך בעצם. אולי את הבסיס של כל התרגול המדיטטיבי. מדיטטיבי כשאני מתכוונת, אז אני לא מדברת רק על הכרית. מדיטטיבי הכוונה היא ההתבוננות מבחינתי. לא משנה אם זה על הכרית, בהליכה, בחיי היום יום או בריטריט. ואחד, קודם כל הדבר הראשון, שהוא מדבר על מה המטרה של כל התרגול. נכון? השחרור המוחלט של אי הנחת, חוסר הסיפוק והסבל, מה שתרגמתי דוקה בשלושת המונחים. אז קודם כל יש לו פה בכלל את ההצהרה, לאן זה מכוון כל הסיפור הזה, כן? הכוונה היא לא לפתח חוכמה בדבר המציאות באופן כללי, או כל דבר אחר, אלא יש, כן, אנחנו יודעים שבדמה הבודה מכוון למקום מאוד מסוים, איך אפשר להפסיק את הדוקה, את אי הנחת, את חוסר הסיפוק, את הסבל המנטלי וכל המופעים השונים, כן, לא משנה איך, איך נתרגם את המילה דוקה. אז קודם כל שם את זה, אבל יש כמה דברים שככה קראתי עכשיו, אמרתי לעצמי, מה שלושת הדברים המרכזיים שהדרשה הזאת מביאה בפנינו, והם כבר הנחיות ישירות לתרגול שלנו. ואולי, קודם כל, הדבר הראשון, זה שהתרגול שלנו מתקיים בתוך השדה החושי. נכון? ובעצם מה שהוא פורס ובדרשה אחרת, הוא מופיע גם בספר תרגומים, מי שרוצה לכתוב לעצמו בדרשה על הכל, שהיא דרשה ממש קצרה, שהוא אומר, בואו אני אלמד אתכם מה זה הכל, ממש הכל, זו מילה סבא, ואז הוא אומר, מה זה הכל? זה העין והצורות, האוזן והצלילים, האף והריחות, הלשון והטעמים, הגוף והתחושות, מה שכחתי? לא, אבל חוץ מחמשת החושים אמרתי, והתודעה והתופעות המנטליות, אוקיי? כל המגוון של התופעות המנטליות. אומר, זה הכל. מי שיגיד שיש קול אחר, הוא קצת מתפאר פה, כן? אז קודם כל, הדרשה הזאת יושבת כמובן על הדרשה הקצרה הזאת, שבה בעצם הבודה ככה פורס ואומר, התרגול הרוחני הוא בשדה החושי, בששת החושים, והתודעה נתפסת במובן הזה, יש לה קצת טעם אחר, כי היא בעצם יושבת הרבה פעמים על בסיס חמשת החושים, אבל במובן שהבסיסי, בפסיכולוגיה הבודיסטית, התודעה היא חוש לכל דבר. זאת אומרת, יש לנו את היכולת לקלוט אובייקטים מנטליים, כמו היכולת של העין לקלוט אובייקטים של כן, צורות, או האוזן לקלוט צלילים וכדומה. אז קודם כל, אין שום דבר בתוך התרגול שלנו, שהוא בעצם מחוץ לתרגול, אוקיי? זו ההנחיה הראשונה בעצם של הדרשה הזאת, זה להגיד, התרגול שלנו הוא במסגרת החוויה החושית כולה, כן? התרגול שלנו מתקיים כשאנחנו רואים, שומעים, מריחים, תואמים, מה שכחתי, חשים בגוף וחושבים סלש מרגישים, מבחינת רגש, מחשבה, זיכרון, כל התופעות המנטליות, אוקיי? זה הדבר הראשון, נכון? השדה החושי, כן? זה הרבה פעמים יש לנו תנועה שאנחנו מנסים, כן, אולי להימנע ממשהו מתוך השדה החושי, אז הדרשה הזאת אומרת, לא, התרגול הוא בששת, כן, מרחבי החושים. אוקיי? זה הדבר הראשון, ההזמנה הראשונה מבחינתנו. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה המרכזית והלב בעצם של הדרשה הספציפית הזאת, כן, זה שהכבל, למילה פה היא סמיוג'נה, מי שמעניין אותו המונח. כן? סמיוג'נה זה סמיוג', זה בעצם מה שכובל אותנו, כן, אחר כך יש כן, איפה נמצא, כן, התחושה של להיות כבולים למשהו, כן, זה, אז אני משתמש פה במשחק מילים, הכבל עם הסמיוג'נה. הסבל המנטלי, כן, שזה בעצם הכבל, כן, זה מילה אחרת בעצם לסבל, לא נמצא איפה?
באובייקט.
קודם כל, לא נמצא לא בחוש ו...
לא
ולא באובייקטים, אוקיי? לא נמצא לא בששת החושים, ולא בששת האובייקטים התואמים של החושים, אוקיי? יותר מזה אומר, כן, זה מאוד 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 מרכזי. אם הסבל המנטלי שלנו היה נמצא או בחושים או באובייקטים, מה היה? לא היה אפשרות להשתחרר. מאחר והחושים הם גיוון, זה מה שיש לנו, והאובייקטים הם גם, כן, מה שיש. ואת אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים לנסות להימנע מי, כן, אנחנו מנסים אולי להימנע מצלילים לא נעימים, מתחושות לא נעימות, כן, מריחות לא נעימים, בכוונה משתמשת על לא נעים, כי זה בדרך כלל התנועה שאנחנו מנסים להימנע. כן, אבל אנחנו לא יכולים להימנע ממפגש עם העולם החושי. ואם הסבל היה או בחושים או באובייקטים, אומר, מה הוא אומר? חיי התרגול הרוחני להפסקת אי הנחת, חוסר הסיפוק והסבל לא היו אפשריים. אוקיי, אז זו הצבעה מאוד משמעותית, כי רוב הזמן, איפה אנחנו מניחים שהסבל נמצא? איפה? בדרך כלל באובייקט, אגב, זה מעניין אם אנחנו מפנים את המבט אל החוש, זו שאלה מעניינת ברגעים של דוקה, לשים לב, האם הנחנו הסבל שלנו נמצא באחד החושים, כן, אפילו למשל, תשימו לב, התודעה היא חוש, אז כמה פעמים אנחנו רואים על התודעה, כן, למרות שפה יש פה משחק, כי הכבל עצמו הוא גם אובייקט מנטלי, כן, אז בעצם הוא נמצא בתוך השדה של התודעה. אבל הרבה פעמים אנחנו שמים את הסבל בחוץ, כן, באחד האובייקטים, כן, אז כבר האמירה הזאת היא כל כך משמעותית בשבילנו, שמענו את זה מיליון פעם, וכמה פעמים אנחנו נכנסים לאותו לופ, כן, שבעצם הסבל נמצא, כן, איפשהו, נגיד, אפילו או בחוש או באובייקט, כן? והוא פה אומר, זה לא פה וזה לא פה, כן? זה נמצא איפה? כן, אז אני, באופן פורמלי בדרשה הזאת, הוא אומר השתוקקות ותאווה. כן, מופיעים פה שני מונחים, צ'נדה ורגע, אוקיי? ותמיד הוא הולך, אגב, לא תמיד, אבל לא פעמים דווקא לכיוון של ההשתוקקות. אבל אני רוצה להרחיב לנו את זה, כי אני חושבת שבמקומות אחרים הוא מרחיב את השדה, ובעצם הוא אומר, במערכת היחסים שלנו, אוקיי? אז המערכת היחסים שלנו יכולה להיות השתוקקות, אהבה, סלידה, התנגדות, איך אנחנו נראה מקרה, מבחן, מה שנקרא, ספציפית לדינמיקה הזאת שמייצרת הרבה מאוד סבל. אז קודם כל, אולי דבר ראשון ככה לזכור, ושוב, אנחנו לוקחים את זה בשביל התרגול שלנו כאן, ולא להשאיר את זה באיזשהו הרהור מנותק ממה שאנחנו עושים כאן. החופש נמצא, כן, בתוך, קודם כל, השדה החושי, ובתוך העולם, וזה לא חופש מהעולם או מהשדה החושי. אוקיי? זה מאוד משמעותי. החופש הוא בתוך מה שמתרחש ולא בניתוק מה. ולפעמים יכולים לשים לב לתנועות שרוצות שמשהו ייגמר ואז יהיה לי חופש. אבל בעצם הבודה אומר, זה בלתי אפשרי, וגם החופש תמון, לא, כן, לא, שוב אמרנו, לא בחוש ולא באובייקט, אלא במערכת יחסים, בתוך השדה החושי עצמו. אוקיי? ועוד משהו שהוא אומר שהוא מאוד משמעותי, הוא אומר, בתוך המגע החושי, הכל מתחיל. העין פוגשת צורות, האוזן שומעת צלילים, האף מריח ריחות, הלשון תואמת טעמים, התודעה קולטת איזשהו אובייקט מנטלי, וברגע הזה של המגע החושי, כן, זה הרגע שמשהו מופיע בחוויה, משם הכל מתחיל, כן, ואיזה איכות אנחנו מביאים לרגע הזה, זה המפתח לחופש, כן, מה אנחנו מביאים לרגע שבו יש איזשהו מגע עם איזשהו אובייקט. אז בעצם אפשר להגיד עוד יותר, אז פה הוא אומר השתוקקות ותאווה, והרחבנו את זה למערכת היחסים שלנו, ומילה נוספת שאפשר להכניס לפה, זה בעצם הסבל נמצא בתגובה שלנו למה שקורה במפגש עם ששת החושים. מסכימים? כל מי שיושב פה כבר מספיק, יש לו איזשהו, כן, התבוננות כלשהי, כדי שאני מניחה שהדברים האלה, אנחנו מכירים אותם, אבל בעצם שם נמצא התרגול שלנו, כן? במפגש החושי, ובתשומת לב לתגובה שמופיעה במפגש החושי, שהרבה פעמים הוא מאוד פשוט, אבל מה שקורה הוא מפסיק להיות כל כך פשוט עם התגובה שלנו. מסכימים? כן, אתם איתי? אתם עוד איכשהו בסדר? כן? כן? כן. אוקיי? אני רוצה לתת דוגמה פשוטה מתוך התרגול, כן? מתוך תרגול פורמלי, כן? או בכלל מתוך משהו מאוד מאוד פשוט שאנחנו עושים. אנחנו יושבים אפילו עם הנשימה, או עם תחושת הגוף, כן? תלוי מה, למשל, אם יש לכם איזשהו עוגן מסוים. ואנחנו שמים לב שיש דוקה. אי נחת, חוסר סיפוק, איזשהו רמה של מאבק, כן? עכשיו, הרבה פעמים אנחנו יכולים מאוד מהר בעמדה הפנימית שלנו, כן? להאשים את שהנשימה שלנו לא מספיק רכה ולא מספיק עמוקה, או שהגוף שלנו מאוד תפוס ועייף, כן? מכירים את כן, מיד, איפה זה, כן, זה הולך, אגב, גם לחוש וגם, כן, גם לאובייקט. אבל הדרשה הזאת, הוא מפנה אותנו להתבוננות כאן שוב ושוב למשהו אחר. הוא אומר, מה מערכת היחסים שלנו עם הנשימה שעכשיו מופיעה? מה מערכת היחסים שלנו עם העייפות של, למשל, נוכחת? עם הגוף התפוס, עם תחושה של כובד, עם תחושה של חום, תחושה של קור, כן? הנקודה שבה נמצא המפתח לחופש, זה הנקודה שבה אנחנו שמים לב עם איזה איכות אנחנו פוגשים את מה שהם מופיע. אז הנה הנחיה הראשונה, אנחנו יושבים ומתחיל להיות איזושהי תחושה של מאבק, לשים לב לאן מיד התודעה, לאן היא נוטה מיד, כן, לקפוץ ובאיזשהו אופן אפילו כאילו להאשים באיזשהו אופן, אנחנו מיד יש לנו איזושהי תגובה. ולהתחיל לשים לב מה המערכת יחסים שלי עם הדבר הזה שנוכח כרגע. עם תחושת הנשימה, עם תחושת הגוף, עם הצלילים שנוכחים. אני בכוונה מדברת דווקא על האספקט המאוד בסיסי של התרגול שלנו, של, כן, של העוגנים הרבה פעמים שנוכחים, אוקיי? אז זה הדוגמה פשוטה על העניין, תכף אנחנו נראה ככה דוגמה יותר, אולי לא הרבה יותר מורכבת, אבל היא מאוד מאוד מעניינת. אז קודם כל השדה החושי, זה השדה של התרגול שלנו, כל ששת החושים. והנקודה השנייה שהדרשה מפנה אותנו, הסבל נמצא בתגובה במערכת היחסים שלנו עם מה שנוכח. ושם אנחנו מפנים את המבט. אוקיי? שני דברים. אז אחד התרגולים שמתחיל לעזור לנו בפירוק הזה של כל הדינמיקה הפנימית שמבנה הרבה מאוד סבל, זה ההישארות עם המגע החושי. אוקיי? זה התרגול הראשון. הישארות עם המגע החושי. כל מגע חושי. רגע של המגע של כף הרגל עם הרצפה, המגע החושי של הנשימה, המגע החושי שנוכח בגוף בגלל מפגש עם חום וקור ויתוש וכדומה, כן? מזגן, רוח, כל סוגי המגע החושי. הישארות עם המגע החושי. תרגול ראשון? יש לנו? כן? זה ההנחיה הראשונה, הישארות עם המגע החושי. כי ברגע שאנחנו נשארים עם המגע החושי, אפשר להתחיל לשים לב מה התגובה למגע החושי. נכון? אחרת מה שקורה זה כשאנחנו לא שמים לב למגע החושי, התגובה היא כל כך מהירה, שמהר מאוד אנחנו יכולים להיות בתגובה על התגובה על התגובה על התגובה, מדבר מאוד פשוט שקרה. אי נוחות שמתרחשת כרגע. כן? משהו שלא נעים שמתרחש כרגע. אז עצם התרגול של coming back to our senses, אני נורא אוהבת את המשפט הזה באנגלית, כן? כי יש לזה double meaning. coming back to our senses, זה ה-sense contact, אבל גם to senses, כן? במובן של איך אפשר להגיד את זה בעברית, אני לא יודעת. coming back לשפיות, כן? במובן ה... כן, השפיות זה הנורמליות האמיתית של התודעה, זה coming back to our senses. אז ההישארות עם המגע החושי, זה אולי הבסיס של התרגול שלנו כדי להתחיל לראות את כל התגובה שמתפתחת על בסיס מגע חושי פשוט. זה מה שקורה כל הזמן. מה שיש לנו, אני אגיד חברים וחברות, מה שיש לנו כל הזמן זה בסך הכל מגע חושי. מה שמתפתח כסבל זה כל התגובות שלנו שנבנות ונבנות ונבנות על המגע החושי הפשוט שמתרחש במפגש של האוזן עם הצליל, העין עם הצורות, האף עם הריחות, הלשון עם הטעמים, הגוף עם התחושות והתודעה עם התופעות המנטליות. זה מה שמתרחש כל הזמן. That's it. נכון? That's it. כן? אז קודם כל ההישארות עם המגע החושי מפתח להתחיל לראות את כל המבנים שאנחנו בונים מעבר לזה. כן? במובן הזה, הבודה בדרשה אחרת, והבודה כמה דרשות, הוא קורא לתשומת הלב המפלט של התודעה. תשומת הלב, mindfulness, sati, היא המפלט של התודעה. למה היא מפלט של התודעה? כי תשומת הלב היא בעצם שומר הסף שעומד בשער של החושים. אנחנו באמת מביאים תשומת לב למה שקורה, בעצם תשומת הלב היא כמו הוא קורא לה, שומר סף. אני עומדת בשערים של החושים, של ששת החושים, בהתבוננות שהיא סקרנית ובוחנת, מה קורה פה עכשיו? אז עצם שומר הסף, כן, זה מפלט של התודעה, מפלט ממה? ציפיות, השתוקקות. נכון. כן, תכף נגיע לממש, ספציפית ממש לתיאור של הדינמיקה, אבל אפשר להגיד שהיא מפלט מכיוון שהיא עומדת בשער ומאפשרת לתגובות האלה קודם כל להיראות ולא לתפוס נפח מאוד מאוד גדול, כי באופן אוטומטי יש ציפיות, פחדים, השתוקקות, התנגדות, סלידה וכל השדה הזה, נכון? אוקיי? אז תשומת הלב כמפלט של התודעה, במובן הזה שהיא עומדת בשער, אני ממש אוהבת לדמיין את זה, אתם רואים את זה? זה תשומת הלב עומדת, זה, אבל היא עומדת במקום שהיא, זה לא משהו אגרסיבי, זה משהו אבל שיש בו כנחישות, to come back to our senses, ולהישאר במגע החושי. כמעט כל התרגול שלנו בעצם להחזיר את עצמנו, כי אנחנו כל הזמן לא במגע החושי, אנחנו כל הזמן נשאבים לאלף ואחת דברים אחרים, אז החזרה אל המגע החושי זה מה שאנחנו עושים anyway, אנחנו רק עכשיו מדברים על זה, על בעצם מה שאנחנו עושים כל הזמן בתרגול. אז זה אספקט אחד, ההישארות במגע החושי, אבל לסת יש עוד אספקט מסוים לתשומת הלב, שהיא לא רק נשארת בחושים, היא מתחילה לשים לב מה מיטיב ומה לא מיטיב. נכון? איזה תנועה ואיזה תגובות הן לא מיטיבות ושואבות אותנו ומרחיקות אותנו ומבנות הרבה מאוד סבל, ואיזה איכויות, כן, או איזה תנועות הן מאפשרות חופש מהתנועה הזאת של התגובתיות. מתחילים לשים לב אם אני, מה קורה כשאני נשאבת, האם זה משהו שמיטיב איתי, או אני רוצה לחזור עכשיו ולהביא איכות אחרת. אוקיי? אז לתשומת הלב יש את האספקט גם של החזרה וההישארות עם המגע החושי, והאספקט השני זה שאני מתחילה לראות איזה תנועות מיטיבות, ואיזה לא תנועות מיטיבות, אבל בראייה ישירה in this moment. כן? זה האספקט מאוד מאוד משמעותי של תשומת הלב. בתוך האספקט הזה, זה כבר נכנס העולה, הנקודה השלישית שהדרשה הזאת מביאה, זה איזה איכות, כן, שזה קשור למערכת יחסים שלנו, איזה איכות אנחנו מביאים כשהמגע החושי מתרחש. אז אמרנו, מה בדרך כלל קורה? שתוקקות, תאווה, סלידה, התנגדות, ציפייה, פחד וכל השדה. זה דבר כמעט אוטומטי שהתודעה עושה. מצד שני, מה עם סקרנות ועניין וקבלה, כן? וחקירה, כן? זה קצת אחרת, וידידות, כן? אז כשסתי עומד, כן, בשער, תשומת הלב עומדת בשער, אז השאלה הבאה שאנחנו ככה שואלים ושואלות עצמנו בבדיקה של מה מערכת יחסים, אם התנועה היא התנועה של השתוקקות או ההתנגדות, האם אפשר להביא אל תוך הרגע איכות אחרת לגמרי, של עניין וסקרנות וידידות ואולי חמלה צריך ברגע מסוים, כן? תלוי מה צריך ברגע מסוים. כן, נכון, זה ה... יש לנו כמה אספקטים שזה ככה, זה פריסה של התרגול שלנו, אבל זה מה שאנחנו עושים רגע אחרי רגע אחרי רגע. פוגשים את המגע החושי, בודקים איזה איכות פוגשת את הרגע, ואם אפשר להביא איכות שיש בה משהו שהוא פותח ולא מצמצם. מאפשר ולא גורם לשאיבה לתוך מקומות שהרבה פעמים מייצרים בשבילנו הרבה מאוד סבל. אז עכשיו שאחרי ככה יש לנו איזו פריסה של ה... בעצם ה... כן, כן, הבסיס של התרגול, באה הדרשה על החץ, שאני מתה על הדרשה הזאת. באמת, יש פה, זה לפני 2600 שנה, וכל מה שאני לומדת את זה, אז אני אומרת, זה, אנחנו חושבים שהעולם שלנו נורא מורכב, והדברים האלה מתרחשים בגלל העולם הנורא מורכב שלנו, אבל בעצם מסתכל ואתה אומר, זה עלה מתוך אדם שגם פגש אנשים אחרים, כשלא היה את כל המורכבות מהסוג הזה, אבל כנראה הייתה מספיק מורכבות, והיו את ששת בסיסי החושים, והייתה תאווה, השתוקקות, פחד, ציפייה וכדומה, שאותה דינמיקה שמתואר בתוך הטקסט הזה, אנחנו פוגשים אותה מרגע לרגע. זה כל כך אוניברסלי ולא פרסונלי. זה הדבר בעיניי, אחד הדברים המשמעותיים, שזה תיאור שהוא מתגלם בפרסונליות הספציפית הזאת בכל אחד מאיתנו באופן מסוים, אבל הדינמיקה היא לא פרסונלית בעליל. היא פשוט דינמיקה של תודעה אנושית, כשהיא אולי אפשר להגיד לא בתשומת לב, או כאשר התגובתיות מאוד מאוד חזקה. כן? יש דינמיקה שהיא דינמיקה אוניברסלית, והיא משותפת, אני חושבת, אני מניחה, לכולנו. כן? חוץ, שוב, חוץ מתודעה עירה, אנחנו לא קראנו, אבל הפסקה האחרונה, אני אשאיר לכם לקרוא לבד, זה מה קורה כשהבודה פוגש את השדה החושי. ותקראו אחר כך, אנחנו עוד נדבר על התודעות הלא עירות שנוכחות כאן. מי שער, אז פשוט enjoy. וכל השאר גם, אבל אז לא צריך כבר את ההנחיות. אז בואו נעבור, תהפכו את הדף לדרשה על החץ. ואנחנו, הראל, אם זה בסדר, נקרא את ארבעת הפסקאות, יש גם פסקאות קטעות, ארבעת הפסקאות הראשונות, אז נעצור.
נזירי, אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה תחושה נעימה, חווה תחושה בלתי נעימה, וחווה תחושה שאינה נעימה.
זה מתארת שלא נקדתי, זה חווה, בואו נתארת, זה אפילו לא בעבר, זה חווה עכשיו, כן?
תלמיד הצילי ששמע אחרת, חווה גם הוא תחושה נעימה, תחושה לא נעימה, ותחושה שאינה נעימה ואינה בלתי נעימה. מה מבחין אפוא בין תלמיד הצילי ששמע אחרת, ובין אדם רגיל שלא שמע אחרת? מה ההבדל ביניהם? הם שונים. אדוני, בשבילנו המבורך הוא מקור הדמה, המבורך הוא שמסביר את הדמה, ובו אנחנו מוצאים החסר. לכן טוב יהיה אם המבורך עצמו יבהיר את משמעותה של הצרה זו. אם הנזירים יקשיבו להסבר של המבורך, הם יזכרו אותו. אם כך נזירים, הקשיבו היטב ושימו לב לדבריי. כן המבורך לנו הנזירים. וכך אמר המבורך, נזירים, כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה תחושה בלתי נעימה, הוא מתיוסר, מקונן, בוכה, מתעונן, מכה באגרופיו וחזהו ונעשה מבולבל. על כן הוא חווה שתי תחושות, גופנית ומנטלית. הדבר דומה לאדם שנורא על ידי חץ אחד, מיד אחר כך נפגע מחץ נוסף. הוא חווה תחושה בגלל שני החיצים. לכן, כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה תחושה בלתי נעימה, ואז הוא מתייסר, מקונן, בוכה, מתעונן, מכה באגרופיו על חזהו ונעשה מבולבל, חווה למעשה שתי תחושות, גופנית ומנטלית.
אוקיי, okay, תודה.
נמשיך?
לא, לא. קודם כל, כן, הוא מתאר פה את ההבחנה, אדם, מי שלא מכיר את המונח אדם אצילי, הכוונה למי שחווה את אחד מפירות השחרור, כן, מי שנקרא נכנס אל הזרם, זה שחוזר פעם אחת, אני לא אלאה אתכם, אבל כן, איזשהו מעבר מאדם רגיל לאדם אצילי, זה לא רק בודה, יש כמה דרגות לפני להיות בודה או ארהנט, כן, שזה המשוחרר באופן מלא או משוחררת באופן מלא. אז הוא כאן שואל שאלה מאוד, קודם כל הוא פורס שאלה מאוד פשוטה, מה ההבדל בין אדם רגיל, אנחנו, ואדם אצילי, כן? אז מה ההבדל ומה הדומה? מה הדומה? מה שני סוגי האנשים? מה זה? כן, אבל עוד לפני כן ששניהם חווים תחושות, נכון? עוד לפני, כן, שניהם חווים, כן, גם אם אתה, גם אדם הוא משוחרר וגם אם אדם הוא לא משוחרר, החוויה הבסיסית של לפגוש את העולם החושי ולחוות איזושהי תחושה, זה אין, 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 אין בריחה מהדבר הזה, והמונח שמופיע פה, מי שמכיר, זה ודנה, כן? המונח ודנה, שתרגמתי כתחושה, ואולי חשוב להגיד איזה ככה משפט או שניים על ודנה, שהוא מוקד מאוד מרכזי להתבוננות, כן? בארבעת המוקדים של תשומת הלב שהבודה מונה, הראשון הוא הגוף, והשני הוא ודנה. אוקיי? אז רק שנדע שבתוך השדה זה ככה מוקד מאוד מרכזי, ולא סתם. ודנה זו תחושה המיידית והראשונית שאנחנו חווים כשמשהו פוגש את אחד מהחושים שלנו, או חמשת החושים או בתודעה. וזה לא רגש, אוקיי? לרגש, כמו כעס, כמו קנאה, כמו פחד, גם לרגש יש ודנה, אוקיי? גם לרגש יש איזשהו feeling tone. ודנה זה התחושה המיידית, אם עכשיו אני אקח את תעצמו רגע את העיניים ותקשיבו לפעמון, אם האוזן פגשה את הצליל, יכולה להיות תחושה או נעימה, או לא נעימה, או ניטרלית. ראיתם את ההבדל? התחלנו מנעים אולי? מה עבר? לא כל כך נעים? לא, יודעת לי זה היה קרוב, אז כן? אז ודנה זה הגוון של ההתנסות המיידי. אוקיי? זה הוודנה. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים לחשוב שוודנה מדובר על רגש, אבל זה לא, זה הגוון, זה הגוון של ההתנסות שלנו, של החוויה. אז ודנה, כאן הבודה מדבר על איזשהו ספקטרום, הוא אומר, החוויה שלנו יכולה להיות או נעימה, או לא נעימה, או ניטרלית, וכל הספקטרום, זאת אומרת, זה מקצת נעים למענג מאוד, לבין קצת לא נעים למאוד מאוד כואב, והוודנה הניטרלית זה כשאני לא כל כך בטוחה מה זה, אוקיי? כשאני אשאל אתכם ברגע מסוים, מה, נעים לכם, לא נעים לכם, ולא תדעו להגיד, אז זה אומר שמה שנוכח כרגע זה הניטרלי, כן? שאין איזשהו distinct, כן, knowing, אני לא יודעת באופן ברור. אז הוא אומר, קודם כל, גם אדם משוחרר וגם אדם לא משוחרר, כולם חווים ודנה, כן? זה התחושה, עצם זה שיש לנו גוף ותודעה, יש לנו איזושהי חוויה, והחוויה הזאת נעה על הספקטרום הזה. אבל מה כן ההבדל בין אדם משוחרר לבין אדם לא משוחרר?
מקבלים או מתנגדים?
אוקיי. אז קודם כל, זה כבר במילים אחרות, זאת אומרת, התגובה. נכון? זה התגובה. אז אבל הוא אומר כאן משהו מאוד מאוד מעניין בדרשה הזאת. הוא אומר, כשאדם רגיל שלא מיומן, כן? ולא שמע אחרת, אגב, זה כבר מה, עצם זה השמיעה, אנחנו צריכים לשמוע. מה שקורה כשאנחנו חווים תחושה לא נעימה, באופן אוטומטי, כן? שוב, זה חוזר אותו הקשר של הדרשה מקודם, באופן אוטומטי יש לנו, קודם כל יש לנו תגובה, כן? ותגובה אחת, פה נותן רק שני חצים, אבל אנחנו יכולים להכיר את זה, כן, המשל הזה למי שמכיר אותו, זה הרבה פעמים לא רק חץ שני, אלא זה חץ מה? 100, 1,000, כן, זה ברגע מסוים יכול להיות חץ ראשון, חץ שני, שלישי, וכבר קלטנו רק בחץ העשירי, שבכלל התרחש משהו אם לא יותר מאוחר, אוקיי? זה כבר צריך לדעת. פה הדימוי כחסית, חץ ראשון, חץ שני, כאילו זה נגמר בזה, זה בדרך כלל לא נגמר בחץ ראשון וחץ שני. אבל מה שמאוד מאוד מעניין כאן, ואני רוצה ספציפית להתייחס לאופן שהוא ממש מנסח את זה בדרשה, הוא מדבר על שתי תחושות. הראשונה היא מה? איך הוא? מה הראשונה? התחושה הראשונה? כן, אבל איפה היא נחוות?
בגוף.
ואיפה שזה החץ הראשון? ואיפה נחווה החץ השני? איך נחווה החץ השני? כמשהו מנטלי. זה נקודה מאוד מעניין. כי מי ששמע את המשל הזה, לפעמים אנחנו יכולים, אפשר לעשות את הפרשנות הזאת, למרות שזה לא הפרשנות מדויקת מהטקסט, שהחץ הראשון למשל זה הרגש, כן, שהוא נחווה באופן מנטלי. וכל התגובה שלנו זה החיצים הנוספים. כן, זה נכון במובן מסוים, שאנחנו פתאום שמים לב שיש לנו פחד מאוד מאוד גדול, כן, והתגובה שלנו לפחד זה החץ השני, השלישי וכדומה. אבל אני חושבת שהבודה מפנה פה למשהו הרבה יותר עדין והרבה יותר משמעותי בעיניי בפירוק של החוויה. הוא אומר, בכל רגע של חוויה, התחושה הראשונה היא קודם כל איזה תחושה? גופנית. ולכן תשומת הלב לגוף, היכולת שלנו להיות במגע עם הגוף, ולשים לב לגוף, בכלל, בכל רגע שניתן לנו, הוא מפתח לפירוק של הרבה מאוד תגובתיות, כי אנחנו מגיבים לתחושה הראשונית והמיידית שנחוות אצלנו בגוף. זה הולך, זה כבר אנחנו, פה כשמפרקים את זה, אמרנו מקודם, הסבל לא נמצא לא בחוש ולא באובייקט. כאן הבודה מוסיף ואומר שבעצם התגובה שלנו היא לתחושה שמלווה את המפגש החושי. והתחושה הזאת נחוות באופן ראשוני בגוף. לפי זה אצל כולם. עכשיו כמובן תבדקו אצלכם. אבל עצם האמירה מאוד מאוד ברורה בהדרשה הזאת, שהחץ הראשון הוא התחושה הפיזית, כשעולה לי, למשל, עולה לי מחשבה מסוימת, או כשעולה לי רגש מסוים, או כשאני שומעת משהו מסוים, מיד מלווה את הרגע החושי הזה, בששת החושים, איזשהו ודנה. והוודנה הזאת יש לה אספקט גם גופני. היא לא רק גופנית, אבל יש לה אספקט גופני. ושהחיצים הנוספים, התגובתיות הנוספת, היא כבר תגובתיות מנטלית, שבעצם מתהווה מתוך המפגש עם התחושה הראשונית והמיידית שנוכחת בגוף. כן, אז לכן הגוף בשבילנו הוא מוקד מאוד מאוד משמעותי לתשומת הלב. כן? ה-coming back to a sense זה לא רק, כן, להישאר במגע החושי, אלא כאן יש מפתח לאיפה, כן, ממה כל הסיפור הזה, מאיפה הכל מתחיל. אני רוצה כאן להגיד משהו מעניין, מי שמכיר את שלושת סוגי הדוקה, אתם יודעים שהבודה מונה שלושה סוגים לדוקה? דוקה דוקה, סנקרה דוקה, כן? ויפרינמה דוקה, סליחה, אמרתי את זה בסדר לא נכון, אבל זה דוקה דוקה, ויפרינמה דוקה וסנקרה דוקה, כן? סליחה, אבל תכף אני אפרוט. דוקה דוקה זה ברור? דוקה דוקה זה הרבה פעמים הדוקה... ברור להם שזה דוקה. אבל אני רוצה להתייחס לדוקה דוקה בהקשר, שדוקה דוקה מתייחסת לתחושה הגופנית המיידית. כן, זה ה... כן, מיד, כן, הלא נעים המיידי. מה שקורה אחר כך, התגובה המנטלית, זה הסנקר הדוקה. זה הדוקה של ההבניות המנטליות. אוקיי, אז המפגש הראשוני, דוקה דוקה לא נעים, פגשתי, שמעתי צלילים, חם לי או קר לי עכשיו, אני נורא עייפה. כן, זו החוויה החושית המיידית, יש לה הוודנה שהיא לא נעימה, אני חווה אותה בגוף. דוקה דוקה מיידי במובן הגופני. כל התגובה המנטלית, אפשר לשים אותה תחת הקטגוריה שנקראת סנקר הדוקה. זה דוקה של ההבניה המנטלית שבונה סיפורים שלמים על מפגש חושי לא נעים. מכירים?
אוקיי?
שזה החץ השני. שהדוקה דוקה, אני רוצה להציע פה, שהדוקה דוקה זה ה... כן, לא נעים, כן. זה החץ הראשון בגוף. והסנקר הדוקה זה החץ השני, שלישי, רביעי, חמישי, עשר, מאה מיליון. הסנקר הדוקה? אני חושבת שבהצעה שלי לא. אוקיי? כאן אנחנו צריכים לפרק את ההבניה המנטלית, כן? שפוגשת מיד בהתנגדות. אז במובן הזה, אחד המשפטים האהובים עליה, שאגב הם מגיעים עוד מתקופתי שתרגלתי אצל גואנקה, הרבה מאוד שנים, שהוא עושה את ההבחנה המאוד מאוד מאוד חשובה, שאנחנו שמענו ומכירים מאוד בין תגובה להיענות. אוקיי? כן, מה שהוא אומר בין, אפשר להגיד בין reactivity ל-response. כן? בין התגובה המיידית לבין שהתרגול מאפשר לנו לא להגיב, אלא להיענות. כן? וזה המערכת היחסים האחרת שאנחנו מפתחים עם הרגע. כן? אז והמפתח, פה הבודה בדרשה הזאת, המפתח שהוא שם בפנינו, זה את הרגע הראשון הגופני שממנו הכל נבנה. אוקיי? עד כאן, כן, ככה אתם עוד... כן, בהדרשה הזאת הוא אומר את זה באופן מאוד ברור, יותר מזה הוא אומר, ההבדל בין אדם רגיל לבין אדם אצילי, שאדם, שניהם חווים את התחושה הגופנית, אבל אדם משוחרר לא חווה את הסנקר הדוקה. אין את ההבניות ואת התגובות שנבנות על פשוט תחושה ראשונית גופנית, לא נעימה למשל, או גם נעימה, אגב, אני בכוונה אנחנו מדברים עוד על לא נעים, כי הדרשה הזאת שמה את הדגש על הלא נעים, אוקיי? כן.
אני מזיע.
כן.
אוקיי. לא נעים לי מאוד. איפה פה הסנקרה?
הסנקרה תהיה התגובה המנטלית לזה.
של מה?
של למשל, אוי, למה לא שמים את המזגן? ולמה זה על 25? למה לא מורידים ל-24?
למה זה על חימום,
כן? זה יהיה הסנקר הדוקה. אומרת, התגובה הראשונית חם לי, זה כי הגוף חם לו. הסבל שלנו לא כי חם לי או קר לי עכשיו. ומכל התגובה המנטלית, שהרבה פעמים בהקשרים הלא נעימים, כמובן, תכף אנחנו נראה את התגובה, את התנועה, זה כמובן תגובה של סלידה והתנגדות, ואולי יכול להיות כעס ועוד ועוד דברים. זה יהיה הסנקר, זה יהיה ההבניה מנטלית על חוויה ראשונית בסיסית, לא נעים לי. נכון, אתם איתי, זה התחושה. עכשיו, זה קורה לנו כמעט מרגע אחרי רגע אחרי רגע, אנחנו חווים המון המון רגעים כאלה, שהסבל הוא לא בחוויה הראשונית, הוא בהבניה המנטלית שנוספת, שזה התגובה המנטלית. תשתמשו באיזה מונח שמתאים לכם, חיצים, תגובה, הבניה, תשתמשו במה שעובד, אבל להבין בעצם מה נבנה מעבר לחוויה מאוד מאוד פשוטה. אבל אני רוצה רגע, אני מסתכלת על השעון, אני לא רוצה להחזיק אותנו יותר מדי זמן בערב הזה, אז יהיה לנו זמן מחר, מחר יהיה לנו גם הנחיות ויהיה לנו זמן גם לשאלות אחרי שנתרגל. אז אם תוכלו להשאיר רגע, תכף נראה, בסדר? אם ניתן עוד זמן. אני רוצה לתת לכם הבחנה נוספת נורא מעניינת שמגיעה משין זן יאנג בהקשר הזה. בעיניי הוא נותן כאן איזשהו פירוק של האספקט הגופני בצורה נורא מעניינת. כשהוא נותן את התרגול של לציין באופן מנטלי מה נוכח, הוא אומר, אפשר לעשות הבחנה בין תחושות שאני קורא להן טאץ', שזה תחושות פיזיות שהבסיס שלהם הוא פיזי. למשל, חם לי כי הטמפרטורה פה היא ברמה מסוימת, או כואב לי הגב כי פשוט כואב לי הגב, אוקיי? זה יהיה טאץ'. אבל אומר, יש תחושות פיזיות שהוא קורא להם פיל, שהבסיס שלהם הוא רגשי. הם שניהם תחושות פיזיות, ושניהם מדבר על החוויה הפיזית. אחת, הבסיס שלה פיזי לגמרי. ישבתי יותר מדי, כואב לי בברך, קוראים לזה טאץ'. בנוסף לזה, יש לנו המון חוויות גופניות, שהבסיס שלהם הוא רגשי, כן? עולה לי, למשל, מחשבה לא נעימה, עולה לי רגש לא נעים, כן? עולה לי זיכרון, כן? קשה, הוא נחווה בגוף, זה פיל. אבל הם שניהם תחושות קודם כל פיזיות, אוקיי? אז אני רוצה להפנות את ה... כשאנחנו מתחילים ככה את הריטריט, להחזיר אותנו, we are coming back to our senses, ואנחנו חזרים חזרה אל התחושה, אל התחושות הפיזיות, ולמה נוכח קודם כל ברמה הפיזית, כדי להתחיל לראות מה מתפתח מהדבר הזה. כן, אבל אני...
זה לא שאלה, זה בקשה.
כן.
תסתכלי לשם,
כעת
אני לא שומעת את ה...
אני כבר אתנצל. קצת תפוס לי הצוואר. זה כבר, זה לא... ויש לי איזה נטייה, משהו עם הגוף, ללכת לכיוון ההוא. אז אולי תנפנפי לי מדי פעם, אז אני... זה פשוט, אני רואה, זה הסנקרה עכשיו שנמנעת כמעט באופן לא מודע, ואני רואה שכל מה אני נוטה לכיוון הזה. אני מתנצלת על כל הצד הספציפי הזה. אז מחר. אני רוצה להקריא לכם משפט של מורה שנקרא רג'ינלד ריי, שהוא ככה נותן איזה משפט כזה, שהוא בדיוק על הנקודה הזאת, והוא אומר ככה, The whole of the spiritual path occurs between contact and grasping. כל הדרך הרוחנית מתרחשת ברגע של בין המגע, נקרא לי להחזות כאן, כן? זה בין המגע לתגובה. כל התרגול הרוחני נמצא בתוך השדה הקטן הזה, של מגע, תחושה ותגובה. Okay. אז בואו נקרא את פסקה 5, שפה הוא מעבר לתיאור של, כן, של התחושות שנוכחות, הוא מתאר דינמיקה שאנחנו מוזמנים עכשיו לעבוד ולהתבונן ספציפית עליה בחוויה שלנו.
כאשר הוא חווה את אותה תחושה לא נעימה, מתעוררת בו סלידה. אם מתעוררת סלידה מאותה תחושה בלתי הנטייה החבויה לסלידה נמצאת בבסיס אותה תחושה בלתי נעימה.
מה זה? לא, איפה אינה? לא. לא, לא. תקרא עוד פעם את המשפט.
אם מתעוררת סלידה מאותה תחושה בלתי נעימה, הנטייה החבויה לסלידה נמצאת בבסיס אותה תחושה בלתי נעימה. כאשר הוא חווה תחושה בלתי נעימה, מחפש הנאה בהנאות החושים. מדוע? משום שאדם רגיל שלא שמע אחרת, אינו מכיר מפלט אחר מהתחושה הבלתי נעימה מלבד הנאה חושית. כאשר הוא מחפש הנאה חושית, הנטייה החבויה להשתוקקות נמצאת בבסיס התחושה הנעימה. הוא אינו מבין את הדברים כפי שהם, את ההתאהבות, ההיעלמות, הסיפוק, החיסרון והמפלט ביחס לתחושות אלה. כאשר הוא לא מבין את הדברים כפי שהם, את ההתרבות, ההיעלמות, הסיפוק, הכיסרון והמפלט ביחס לתחושות אלה, הנטייה החבויה לבורות נמצאת בבסיס התחושה שאינה נעימה ואינה בלתי.
יש פה המון, המון. לא ניגע בהכל, ניגע גם בדבר המרכזי הראשון שהוא מתייחס אליו. יש לנו תחושה לא נעימה, כן? אפילו עכשיו. מה התגובה המיידית? סלידה, כן? הוא אומר כאן משהו מאוד מעניין, הוא אומר כל פעם שהתגובה המיידית שלנו לחוויה לא נעימה, כן, היא סלידה, בעצם אנחנו מתחילים לאשרר את הנטייה לסלידה. אנחנו בעצם מייצרים איזושהי סנקרה, אנחנו מייצרים דפוס שבו כל פעם שלא נעים לנו, בעצם אנחנו פוגשים את החוויה הלא נעימה בהתנגדות, סלידה, דחייה, איזה מילה שמתאימה לכם זה לא כל כך משנה. אוקיי? ובעצם אפשר לבוא להגיד שכבר הנטייה שלנו לסלידה, כן, היא, יש לה נטייה חבויה שבעצם נוצרה אולי מהרגע שנולדנו, מי שמאמין בגלגולים, אז אולי זה משהו שהתודעה עשתה כל כך הרבה פעמים, שזה ככה אנחנו פוגשים. מסכימים שזה נטייה אנושית בסיסית? כן? חוויה לא נעימה, מה אנחנו עושים? לא בא לי. בא לי? לא בא לי. כן, אני יודע, אני לומדת עם מתי ליבליך, וכשהיא מדברת על שני הדברים, אז זה הבא לי, לא בא לי, ואני נורא אוהבת את זה, כי זה כאילו, זה כן, ההשתוקקות והסלידה. אבל זה באמת התנועה הזאת, לא נעים לי עכשיו, לא בא לי על זה. כן, זה לרובנו, נגיד, אוקיי? לרובנו. אני לא יודעת, יכול להיות שיש מקרים שיש תחושה לא נעימה ובא לי. זה מעניין כשלעצמו. אבל בוא, בסדר, לא נשים את זה בצד, אני חושבת שרוב הזמן זה לא ככה. נניח בצד את ה... זה מקום לחקירה, מה קורה כשיש תחושה לא נעימה ובא לי, מה זה אומר על הדינמיקה הפנימית. אבל נשאר קודם כל עם התנועה הרגילה שאני חושבת שכולנו מכירים. לא נעים לנו, מיד כן, לא בא לי. וכל פעם שאני נותנת ללא בא לי הזה להיות הדינמיקה הפנימית המרכזית, אני בעצם מאשררת את אותה תנועה מנטלית שלא בא לי עוד פעם לפעם הבאה ולפעם הבאה ולפעם הבאה. אז זה לא נגמר בזה. כאן הוא מתאר משהו מאוד מאוד יפה. הוא אומר, שוב אני אגיד, אני לא חושבת שזה תמיד, אבל אני חושבת שזה כמעט, אולי הרבה מאוד פעמים, כל פעם שיש תחושה לא נעימה, זאת אומרת, סלש חוויה לא נעימה, ומופיעה התנועה שלא בא לי, שזה התנגדות או סלידה או הדיפה, כן, וכדומה, לאן התודעה, מה היא עושה מיד? היא מחפשת משהו נעים. מכירים את התנועה הקטנה הזאת? זה הזמנה שלכם עכשיו, מעכשיו ועד מחר בערב. לשים לב רק לזה. לא נעים, התנגדות, תנועה שמחפשת משהו נעים. עכשיו, החיפוש יכול להיות בחוץ, כן? אני יוצאת לתרגול בהליכה, מתחיל להיות לי לא נעים. כואב לי קצת בגב, קצת משעמם לי, כן? אז מופיעה איזו מחשבה של שיעמום, אז בעצם המחשבה מלווה בבדנה לא נעימה, כן? ואז באופן אוטומטי, מה קורה לתודעה? קוסטי, נכון? קצת דשא, כן? קצת שמש, כן? קרים את זה? זה ה... כן, אנחנו... זה בחוץ, זה מאוד מעניין לראות את התנועות האלה של... רגע אחד לא נעים, לא שמנו לב, מיד התודעה, בגלל שיש לה כאילו את החופש עכשיו גם ללכת אחרי הנאות החושים, מה שבתוך החדר יש, יש הנאה אחרת, מאוד מאוד קל לנוע לכיוון ההנאה החושית. פשוט כי מה קרה לנו? לא נעים לנו. סליחה שלא יכולים לראות את הפרצוף שלי בהקלטה. בסך הכל לא נעים לנו, נכון? כן? וכמה הדינמיקה הזאת מניעה אותנו ביום יום? כמה? כן, רגע אחד של שיעמום בבית, לאן היד הולכת? לאינטרנט, לא נעים לנו רגע, משעמם לנו, קצת עצוב לנו, לאן היא הולכת? למקרר, ננו לכיוון המקרר, כן? ננו לכיוון האינטרנט, ננו לכיוון הטלפון, ננו לאיזה שיחה. בסך הכל מה קרה? היה מגע חושי לא נעים, באמת היה רק מגע חושי לא נעים, כן? יכול להיות מאוד, כן, עם היסטוריה גדולה, אבל באותו רגע היה מגע חושי לא נעים. לא שמנו לב שהתגובה המיידית היא סלידה, ומיד התודעה, כי היא לא מוצאת מה? מפלט אחר. לא סתם משתמש בו מהמפלט. היא לא מוצאת מפלט אחר. אז היא מחפשת דרך להקל על עצמה בהנאה חושית. עכשיו, הרבה פעמים אין עם זה בעיה. זה בסדר. הנאות חושיות הם משהו שאנחנו יכולים, כן, הוא מדבר פה על היתרון גם של הנאות החושיות. אבל אם כל פעם שלא נעים לנו, אנחנו מחפשים הקלה בעונג חושי, אנחנו כל הזמן בורחים מהרבה מאוד רגעים לא נעימים ולא לומדים משהו מאוד עמוק על מפגש עם הלא נעים. על משהו משחרר עם היכולת להישאר עם הלא נעים. לא להיות מותנים בתנועות אוטומטיות כתגובה ללא נעים. אתם, נכון? כולנו מכירים את זה. אני חושבת שזה אחד הדברים החזקים שמגלים, אגב, בתרגול פורמלי בישיבה, שאין כל כך לאן לברוח, נגיד, בהקשר של ריטריט, כן? שאנחנו לא נצא באמצע, אנחנו מתבקשים ככה להחזיק את המחל לכולנו ביחד. טוב, אנחנו שמים לב לאט לאט שאפשר אולי להישאר עם הלא נעים. אז ההזמנה שלנו עכשיו זה לשים לב, כן? החזרה אל המגע החושי היא כדי לראות את זה הרבה. את הדינמיקה הזאת שמניעה אותנו ביום יום, והיא גם המקור להרבה מאוד תנועות שהן לא מטיבות איתנו באופן כללי. אנחנו יותר מדי נמצאים בתוך התנועה שמחפשת עונג חושי, הרבה פעמים במקומות שהן לא מטיבים איתנו. אולי אנחנו מעשנים יותר מדי, אנחנו אוכלים יותר מדי, אנחנו יותר מדי באינטרנט, אולי אנחנו מדברים יותר מדי, נכון? אולי אנחנו עושים משהו יותר מדי, שבסופו של דבר ממשיך להזיק לנו, גורם לנו הרבה מאוד חוסר סיפוק, מעצם הבריחה וחוסר יכולת רגע אחד, רק רגע אחד, להשתהות עם חוויה לא נעימה. איתים היה נורא פשוט באיזשהו אופן, לא קל בכלל, כי זה זה. זה אני אומרת, שוב, לפני 2600 שנה הוא מתאר משהו שאנחנו חווים לדעתי כמעט כל רגע שני. כמעט כל רגע שני. כן? אז להתחיל לראות, עכשיו כבר אני אגיד משהו, אנחנו יודעים את זה, שכל ההתבוננות הזאת היא התבוננות חוקרת, מתעניינת, סקרנית ולא שיפוטית. זה לא פרסונלי. זה מה שקורה כשהתודעה לא מאומנת. זה מה שהיא עושה. מה אני יכולה לעשות? אני יכולה להתחיל להתעניין בזה. אני יכולה להתחיל לראות את זה, ואני אפילו יכולה לפעמים אפילו לחייך לעצמנו וטיפה, כי אני תמיד אומרת, הומור, בעיקר עצמי, זה מקום מאוד משמעותי. וואו, הנה עוד פעם. שנייה רגע אחד לא נעים, הנה אני זזה לכיוון התה. שנייה לא נעים, הנה אני עושה משהו לכיוון. שנייה לא נעים, וואו, הנה הדבר הזה. זה ממש, האמת שלפעמים זה אפילו מצחיק, כן? לפעמים זה כבד, אבל לפעמים זה מצחיק. אבל אני רוצה ככה להגיד לנו שכל התיאור הזה, זה כדי שבאמת נתחיל להתעניין, כדי לגלות איפה החופש יכול להיות. כי אם החופש היה נמצא בהנאות החושים, אני חושבת שמרביתנו כבר היינו ערים. כאן, אני לא מדברת על קונטקסטים אחרים בעולם שהנאות החושים הם לא דבר נפוץ כל כך. אנחנו, יש לנו אינספור. ואם זאת עדיין, אנחנו יוצאים איזה מרדף אחר משהו, כן? ואין לנו את השקט שבאיזשהו מקום לא קשור להנאה כזאת או להנאה אחרת. הוא קשור למשהו אחר לגמרי. כן? יש שם איזה מפלט אחר. כן? אז אני אסיים בהנחיה, בכמה הנחיות תרגוליות. אולי בוא נקרא את הפסקה, רק את ה... 1, 2, 3, 4, 5, 6, פסקה שישית. כשמשפט הוא גם פסקה, כן? אז כאשר הוא חווה תחושה נעימה, הוא מרגיש כבול? כן.
כאשר הוא חווה תחושה נעימה, הוא מרגיש כבול. כאשר הוא חווה תחושה בלתי נעימה, הוא מרגיש כבול. כאשר הוא חווה תחושה שאינה נעימה ואינה בלתי נעימה, הוא מרגיש כבול. על כן נאמר, על אדם רגיל שלא שמע אחרת שהוא כבול, ללידה, לזקנה ולמוות. הוא כבול לצער, לאבל, לכאב, לעצב ולמצוקה. אני אומר שהוא כבול בסדר.
את הפסקה הבאה, ואז נסיים.
מזירים, כאשר תלמיד אצילי ששמע אחרת, חווה תחושה בלתי נעימה, הוא אינו מצטער, אינו מתייסר, אינו מקונן, אינו בוכה, אינו מתעונן, אינו מכה באגרופיו על חזהו ואינו נעשה מבולבל. הוא חווה רק תחושה אחת, גופנית ולא מנטלית. הדבר דומה לאדם שנורא על ידי חץ אחד ולא נפגע מחץ נוסף. אדם זה חווה רק תחושה של חץ אחד. לכן, כאשר תלמיד אצילי ששמע אחרת חווה תחושה בלתי נעימה, הוא אינו מצטער, אינו מתייסר, אינו מקונן, אינו בוכה, אינו מתעונן, אינו מכה באגרופיו על חזהו, ואינו נעשה מבולבל. הוא חווה רק תחושה אחת, גופנית ולא מנטלית.
תודה. אז גם אדם משוחרר חווה תחושות לא נעימות. אני לא יודעת אם זה הקלה. אז זה המציאות כנראה, כן? אבל כשאנחנו מביאים את תשומת הלב, כפי שדיברנו עליה כאן, אנחנו יכולים למצוא מפלט אחר, שלא קשור, שלא כרוך בבריחה מהלא נעים, שלא באמת אפשר לברוח. אז אולי כמה הנחיות תרגליות ככה לסיום. קודם כל, התרגול הראשוני שלנו הוא ההישארות גם עם מה שלא נעים. נכון, ההישארות היא משהו שמפחיד אותנו, עם ההישארות היא מה שבאופן אוטומטי התודעה בורחת והולכת למקומות אחרים. ואגב, הנאה חושית זה גם פנטזיות, גם חלומות בהקיץ, כן? זה לא רק הנאה חושית בחמשת החושים, זה גם הנאות חושיות שכרוכות בתודעה. כן, אז זה מה שקורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו למשל יושבים, כן? אנחנו לא יוצאים לחפש, לשבת על הדשא או לשתות איזה כוס תה, הולכת לאכול משהו או כל דבר אחר. עצם לפעמים הבריחה שלנו לתוך עולם הפנטזיות והתכנונים, כן? כל אחד והנטיות שלו או שלה, זה אותה תנועה של חיפוש אחר הנאות החושים שהם לא כאן. אז התרגול הראשון שלנו זה קודם כל ההזמנה שלנו היא לנסות ולפגוש ולהישאר גם עם הלא נעים. אנחנו יודעים את זה, אני חושבת שזה נכון, כולם יודעים שזה הבסיס של התרגול, אבל זה הבסיס של החיים, כן? שהחיים כרוכים בהרבה מאוד רגעים שהם לא נעימים, כן? שאין לנו כל כך שליטה עליהם. הרבה פרוב הזמן אין לנו שליטה עליהם. אם זה בגוף, ואם זה בלב, ואם זה בתודעה. אז הספקטר הראשון זה ההישארות עם הלא נעים. האספקט השני, שהוא בא עם ההישארות, זה המוכנות הפנימית להישאר במגע. זה צריך להיות איזו מוכנות פנימית, ואני חושבת שכל מי שהולך איזושהי תקופה בדרך, אנחנו פיתחנו את המוכנות הזאת להישאר עם, גם עם הלא נעים, כן? כדי ללמוד משהו, כדי אולי לפרק משהו, כדי לראות משהו יותר בבהירות. אני חושבת שהם באים ביחד, אבל ההישארות זה, למשל, מבחינתי, רק עצם אפילו החזרה, כן, ה-coming back לגוף, או ההישארות עם זה, יש בזה איזושהי אפילו החלטה לחזור אל הרגע, והמוכנות זה איפשהו ההישארות לאורך זמן, כן. כן, זה אפילו לפעמים, כשממש לפעמים קשה, אחד הדברים שאני נוהגת להגיד לעצמי, זה רק עוד רגע. ואחרי רגע אני יכולה לשאול את עצמי, אולי עוד רגע? ואחרי רגע אני יכולה לשאול, רגע, אולי עוד רגע. אוקיי? כן, כן, זהו. חץ מרופד נקרא לו. וכל פעם זה לא עכשיו אני אשאר כל השעה, או אני אשאר עכשיו forever and ever, אלא עוד רגע ועוד רגע. וזה מאוד מעניין מה שקורה כשאנחנו מציעים לעצמנו להישאר עוד רגע, וככה בעוד רגע. ואחד הדברים בתרגול בהליכה, שאני מאוד אוהבת לעשות, זה שברגע שמתחיל הלא נעים, וזה אני יכולה להגיד שזה קורה נכון בערך בין ה-15 ל-20 דקות, שמתם לב? פרוקסימטלי, או בין 20 ל-23 דקות, כן? אני חושב, לפחות אצלי זה ככה, יש איזה פרק זמן כזה, שאם אני אסתכל על השעון זה פחות או יותר אותו דבר, מתחיל איזה אי שקט, מתחיל לשעמם או איזשהו משהו, אז הפגישה עם הלא נעים, ואז אני אומרת לעצמי, רק עוד קצת. והרבה פעמים רק עוד קצת, משהו משתחרר מעצם זה שאמרתי, רק עוד קצת, כן? ולא מיד, כן? מיד התגובה הזאת, כן? לחפש איזושהי הקלה במקום אחר, כן? אז אני מציעה את הנקודה הזאת, זה החזרה, זה, והמוכנות זה להישאר טיפה יותר עם מה שהרבה פעמים התודעה חושבת שיכולה לשאת. אני חושבת שאחד מהדברים שקורה בתרגול זה שאנחנו לאט לאט, היכולת שלנו להחזיק רגעים לא נעימים מתרחבת לאט לאט. אז עוד קצת ועוד קצת, ואתם תבדקו אצלכם מה זה עוד קצת וכמה עוד קצת אפשר, כן? אבל אל תפספסו את ההצעה הזאת לעצמכם ועוד קצת.
זה הופך למנעד.
כן. האספקט הנוסף, כן, חוץ מההישארות והמוכנות, זה הגישה הזאת של סקרנות ועניין. וזה בעצם איכות אחרת. אם האיכות הרגילה היא מיד תנועה של הלא בא לי, אז אני מזכירה לעצמי, רגע, אבל אני רוצה להתעניין ממה שקורה פה. זה כאן נכנס האימון האקטיבי, כן? חוץ מאשר התנועה שחוזרת ונשארת, אני מחליפה משהו באטיטיוד. אני רואה שהתנועה הפנימית עושה כאלה בכל מיני רמות, ואז אני אומרת לתי, רגע, ואני ממש ממש רוצה להתעניין. אז סקרנות ועניין מצד אחד, ואפשר להגיד פתיחות וקבלה מצד שני, כן? זה שתי האיכויות שהרבה פעמים באות ביחד, כן?
זה לעומת עליית השתוקקות.
מול? אני חושבת שלא. אני חושבת שיש לה איכות אחרת. אני חושבת, אפילו תראו ברמה הפיזית, כל דבר מתבטא ברמה הפיזית. איך מתבטאת השתוקקות? שמתם לב לזה? נכון? יש משהו? עכשיו, זה יכול להיות ממש, כן, שאתה, נכון, יש צריכה, צריכה פנימית גופנית שרוצה משהו מאוד, כן? ברור שבהתמכרויות למשל, שמגיעים לקצה, מדובר על, כן, הגוף צורח, כן, שהוא צריך. אבל אם תסתכלו על תנועות קטנות של השתוקקות, יש להם, רק תשימו לב. אוקיי, אבל גם אצלנו רואים את זה, כן, זה כאלה, כל מיני תנועות כאלה, אני leaning forward, כן, אז אפילו לשים לזה, זה התחושה הגופנית של ההשתוקקות אגב, נכון? גם להשתוקקות יש תחושה גופנית מיידית. סקרנות, יש לה תנועה אחרת, היא ככה, נכון? נכון? יש לה כזה, יש כל מיני תנועות כאלה של אני מנסה בגוף להסביר, אבל אם תשימו לב, אתם תראו שזה תנועה שנפתחת ולא תנועה שהולכת אל. וזה איכות אחרת. אם התנועה של הסקרנות, מה שאת קוראת סקרנות יש לה כזה, אז כנראה שזה לא סקרנות שאנחנו מדברים עליה. אוקיי? אז זה גם לעבוד ברמה הפיזית, לשים לב לאן, ואז אם אפשר ככה. כן, אז אותו דבר שאנחנו פוגשים את ה... שוב, ברמה הפיזית, זה פותח עולם שלם, רק לשים לב לתנועות הפיזיות שבעצם מלוות את האטיטיוד המנטלי. כל אטיטיוד מנטלי, גם המיטיב וגם הלא מיטיב, יש לו אספקט גופני. אנחנו יודעים שכשיש משהו פתוח ומקבל וידידותי, אז הגוף נינוח ופתוח, נכון? וכשיש משהו שלא בא לו ומפחד ועצור והודף, אז יש משהו בגוף שהוא עצור ומחובץ ואסוף, כן? אז אפילו ההנחיה של לילה התחילה את השוט להתרווח ולהרפות, זה כבר להביא את התנועה הזאת. ויחד עם התנועה של הסקרנות, כבר דיברתי עליה, זה עוד אספקט, הוא קצת שונה בעיניי מהתנועה שהיא סקרנית, זה התנועה שמאפשרת. היא באה ביחד הרבה פעמים, אבל לפעמים אנחנו צריכים ככה לפתוח, כן? מצד אחד אני רוצה לדעת משהו, אני, כאילו משהו נפתח, ומצד שני אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני מאפשרת למה שיש פשוט להיות. הנעים והלא נעים והניטרלי שלא דיברנו עליו בכלל, ועולם שלם בפני עצמו, וזה מספיק להיום. יש מספיק לא נעים כרגע לעבוד, מאשר רגע לפתוח גם את, את הניטרלי. ואני אסיים בשאלה, שאלה שהוא, הוא בעצם, פה הוא לא שואל, אלא הוא אומר, מה המפלט? זה בשבילכם, נכון? הוא אומר, אדם מיומן לא יודע מה המפלט, לא מכיר מפלט אחר. אז להתחיל לשאול ולבדוק בתוך החוויה שלכם, מה יש, איזה מפלט אחר מאשר התנועה מיד שעושה לא בא לי? אני משאירה לכם, משאירה את זה כשאלה פתוחה. מה המפלט שהוא שונה מהתנועה של הלא בא לי וההשתוקקות למשהו אחר שלא נמצא פה כדי להקל, איזה מפלט אחר יש? תבדקו בחוויה שלכם, איזה מפלט אחר? האם זה תמיד אותו מפלט? יש מפלטים שונים? כן, מה המפלט האחר? בואו ניקח כמה רגעים של coming back to our senses והשתהות עם מה שיש. איך שאתם? תודה על ההקשבה בערב הראשון. נצא לתרגול של 20 דקות של הליכה. Coming back to our senses. עם האיכות הזאת של מוכנות, סקרנות, והרבה עניין לראות מה קורה. מה קורה במגע החושי, מה קורה עם התגובה, ואם אפשר להתעניין בתוך כל הסיפור הזה שמתרחש כל הזמן. כל הזמן. זה הרבה סקרנות. פעמונאי, נכון. אז בעשרה ל... תצלצל, ניכנס תוך 5 דקות לישיבה עד בערך 9:15. היום נסיים טיפה יותר מוקדם, בגלל שזה יום ארוך. אז הליכה... אני רוצה להגיד הליכה מהנה, אם שתהיה מהנה, אבל שתהיה הליכה מעניינת.